נקרא, יש ספר מדרשים שנקרא פרקי דרבי אליעזר. בסדר? יש ספרי מדרשים שזה כמו מדרש רבה, שזה על סדר הפרשה, מדרש רבה, מדרש תנחומה, ויש ספרי מדרשים שהם כאלה לפי נושא, כן, לוקחים נושא וככה הרבה דרשות סביב הנושא. אז פרקי דרבי אליעזר זה ספר מדרשים, עוסק הרבה במתן תורה במשמעות שלה, ובהקדמה, או לא בהקדמה, בפרקים הראשונים של הספר, שני הפרקים הראשונים, מתואר סיפור החיים של בעל המדרשים, שזה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס היה תנא ענק ממש, היה הרב של רבי עקיבא, וכתוב עליו שאם היו כל חכמי ישראל בכף אחד, והוא בכף השנייה, מכריע את כולם. זאת אומרת, סדר גודל עצום עצום, ומה שמיוחד בסיפור שלו, שלכל הגודל הזה הוא הגיע ממש בדם יזע ודמעות. חצה בדרכו לעולם התורה, ואולי בגלל זה הסיפור של איך הוא הגיע לעולם התורה מתחיל את ספר המדרשים פרקי דרבי אליעזר. אבל אני לא יודע אם הוא כתב את זה בעצמו, כאילו באחרית ימיו הוא כתב על ימיו הראשונים, או שכן, חז"ל בחרו להכניס את הסיפור הזה פה בתוך כהקדמה. אבל זה כנראה בעל משמעות. זאת אומרת, אם את כל הספר המדרשים הזה רוצים לפתוח להם עם הסיפור הזה, אז כנראה שיש בזה לימוד גדול, כן, ביחס שלנו לתורה. אז איתו אנחנו, עם הסיפור הזה אנחנו נתחיל. בסדר? הגיעו דפים בינתיים? טוב. אז אני, איפה שכתוב פרקי רבי אליעזר, פרק ראשון. בסדר? מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים, והיו חורשים על גבי המענה, והוא היה חורש בתרשים. אז אמנם הפתיחה היא מעשה ברבי אליעזר, אבל בשלב הזה הוא לא רבי אליעזר, הוא אליעזר, כן? בסופו של דבר היה רבי אליעזר. אבל המדרש מתחיל לתאר לנו את רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים. זאת אומרת, הורקנוס הוא אדם מאוד מאוד עשיר, מאוד מכובד. לתקופה כזאת שבדרך כלל לכל אדם יש איזה חלקת אדמה עם מחרשה, אבל לאביו יש חורשים, זאת אומרת, יש לו מפעל גדול, מלא קרקעות ופועלים, והוא בן אדם, מה שנקרא, מכובד בציבור. יש לו הרבה חורשים. והיו חורשים על גבי המענה. מענה זה השטח המישורי. זה השטח שבדרך כלל נורמלי לחרוש בו. כן? גם ככה חרישה זה פעולה קשה, צריך לחתור דרך נגד האדמה ולעשות פעולה קשה מאוד. אז חורשים בשטח שנקרא מענה, אבל הוא, דהיינו, אליעזר, הבן של הבוס, כן? הורקנוס כאן, יש לו את כל הפועלים האלה, אבל הוא, אליעזר, בין כל הפועלים, הוא חורש בתרשים. התרשים זה השטח הסילאי, הררי, שבדרך כלל אף אחד לא חורש בו, לא מתקרבים לשם, לא יודע מה עושים שם, משתולצים, לא יודע, לא חורשים שם, זה לא הגיוני, זה עבודת פרך. אבל אליעזר הזה, הוא בן אדם כנראה עם עוצמות מיוחדות מאוד. זאת כולם חורשים בשטח הרגיל, במענה, הוא חורש בתרשים. זאת אומרת, מדברים פה על בן אדם שנקרא סוס עבודה, ומן הסתם הגאווה של אבא, כן, אם אבא הוא הבוס הגדול, וכל הפועלים ככה, זה, כשמישהו ככה אתה קצת מתעצל, הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה את הבן שלי שם, בתרשים, מה אתה פה, תסתכל מה, זאת אומרת, יש מה שנקרא במה להתגאות. סיפור ככה מתחיל, פסטורלי. אז כולם חורשים על המענה, הוא חורש בתרשים. ישב לו והיה בוכה. תראו איזה בום, נכון? זה מדרש, ציור כזה נחמד, יש פועלים, יש את הבן, יש את האבא, כל טוב, פתאום משהו מאוד משונה. ישב לו והיה בוכה. מי? הגורילה הזה, הענק הזה, הביריון שלא מפרם, הוא פתאום יושב ובוכה. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? כן, מגיע הורקנוס, מסתכל, רואה את הבן שלו. מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בתרשים? עכשיו אתה חורש על גבי המענה. הורקנוס מגיע, מסתכל. למה אתה בוכה? אתה בוכה בגלל שאתה בתרשים, נכון? טוב, תעבור למענה, בסדר. פתרת בעיה. מה אתם אומרות? על מערכת היחסים, מה שכבר עכשיו אפשר לראות קצת. מה?
לא
שומע.
לא
אלא?
הוא?
כן, הוא כבר יודע, נכון? יש פה תקועה ב... שיודע, כן? יודע בשבילך מה אתה... נכון? זה... הוא גם שואל, הוא גם עונה, הוא גם פותר, נותן את ההתנה, הכל ככה בצורה מאוד תכלסית כזאת, כן? גישה עסקית, הוא רגיל לפתור בעיות, הוא רואה את הבעיה, פותר אותה. טוב, זה קצת מעניין לחשוב שבן אדם כזה עוצמתי עכשיו יבכה בגלל שקשה לו לחרוש בסלים, אבל טוב, כביכול פתר את הבעיה. הגיוני שלו, נכון? אבל בסדר. מעביר אותו לשטח של המענה, וישב לו על גבי המענה, והיה בוכה. זה כבר עצבן. מה אתה בוכה עכשיו? אמר לו, מפני מה אתה בוכה? שיום המצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? זאת אומרת, זה גם לא טוב לך. כל צורת החשיבה שלו, מה כבר יכול לגרום בן אדם לבכות, זה רק סביב השדה הזה, נכון? אין עוד עולמות, אין עוד עניינים, זה הכל פה כאילו עסקי עבודה. מה כבר יכול לבכות? מה, זה גם לא טוב לך, לא טוב לך לעבוד פה? זה גם... אמר לו לאו, לא, זה לא הסיבה. ולמה אתה בוכה? טוב, פעם ראשונה שמה? שמה? שהוא באמת שואל, פעם ראשונה שיש פה שאלה, היו פה כבר סימני שאלה, אבל זאת השאלה הראשונה, הוא באמת מבין שהוא לא מבין, טוב, התקדמנו, כל התקדמות מתחילה מזה שאני מבין שאני לא מבין. למה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. אתם מבינו שלאור מה שקצת הכרנו את האבא, הדבר הזה נופל כמו איזה פצצה. זה משום מקום, בכלל לא, לא בדמיונות, לא בזה. אני מבקש ללמוד תורה. טוב, זה ללמוד תורה, שונה, איפה הגיע? הוא בטוח לא קיבל את החינוך הזה מהבית, נכון? זה כאילו, עוד הוא בוכה על זה, מאיפה מגיע בכי? בוכה, מה זה? אמר לו, והלא בן 28 שנים אתה, ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא, קח לך אישה, ותוליד לך בנים, ואתה מוליך לבית הספר. מה אתם אומרות? מה הגישה של אורקינוס ליחס ללימוד תורה? בעד או נגד, ומה?
נגד
לימוד תורה?
בגיל הזה. הוא פשוט חושב
שזה כבר עבוד. לא אתה.
כן, הוא לא אומר שהוא נגד, הוא אומר...
עובדה שהוא אומר, שלח את הילדים שלך, נכון? אז למה, מה הבעיה בגיל? למה מוכר מידה ב-28? מה? אה, התחזן, העסק כזה. הלך נהיה ביני שזה לא יהיה לך. מה?
תשים את הבנים שלך, אין
לזה תורה. למה? אבל למה הוא לא? הוא רוצה ללמוד תורה. מה הבעיה? מה הבעיה ב-28? מה? פרנסה, להיות ביני שזה... על הפנים. אה? אולי? למה? מה הדגש? למרות שהוא לא מזכיר את זה. הוא לא מזכיר את זה.
פרנסה.
אבל הוא לא אומר, לימוד תורה זה... זאת אומרת, זה לא רציני. אם היית אומר לי שאתה אחד כזה, שאין לו כוחות, שאין לו כישרונות, אלא איך לימד תורה, תעשה עם עצמך משהו. אבל אתה אחד כמוך, עצמתי, כישרוני, מה, מבוזבז, לימוד תורה זה לא... זה לא נחשב בציבור.
בגלל שהוא
מתנגד. אז למה הוא אומר לו, שלח את הילדים? תירוץ אולי, סתם דוחה אותו בקש.
נראה לי הוא גם
מבין
כי
הוא
לא נסגר עכשיו,
כבר בן 28. קודם כל זו שאלה באמת אמיתית, למה באמת נסגר עכשיו? מה קרה? נכון? זאת אומרת, זה לא... יכול להיות שגם הגיל 28 הוא גם על זה מדבר, זאת אומרת, בוא'נה, אתה כבר התחלת, אתה כבר באמצע הקריירה, כאילו. יש לך תואר MA בחרישה. אתה עכשיו צריך להתחיל... לגמרי מכלום, כאילו, בוא אנחנו נראה עוד מעט, בן אדם לא יודע כלום. אתה כבר מקצוען, ואני מצטרף את כל מה שאמרתם, אתה גם מסודר מבחינה כלכלית, כן? אתה, מה שנקרא, באמצע החיים, בתוך הזה, ויש לך מקצוע בלי עין הרע, יותר טוב, אתה בן אדם, פה אתה עוקף את כולם, יש גם לציין שמתי שהוא בטח הוא יירש את העסק וזה. זאת אומרת, שנקרא, מה אתה צריך את כל שטויות האלה לראש? כי מאיפה נפלת?
בגלל זה הוא הגיד ככה עם אישה?
בגלל זה מה?
בגלל זה הוא אמר לו, קח אישה?
או, מה זה כבר? קח אישה, ואיך הוא אומר? תוליד לך בנים, כאילו זה תעשייתי כזה, כן? הוא כזה ראש עסקי. קח לך אישה, תוליד לך בנים, אתה מוליך לבית הספר. זאת אומרת, מה, באמת, מה המשפט הזה? מה זה בא לומר? נכון, נכון. אבל קודם כל צריך לדעת, באמת, שאנחנו נמצאים בדור שבאמת, הרבה ילדים, זה לא היה בית ספר, זה היה כאילו תורמות שצריך לשלוח לבית הספר, זה כאילו, הרבה ילדים, פשוט כמו שהוא, איך הוא גדל? הוא גדל כשוליה של חרשנים, וככה, לא כולם, רבי יהושע בן גמלא כתוב שהוא הכניס את המושג בית ספר כדבר לכל עם ישראל וזה. או, זאת אומרת, איזה גישה יש פה, איזה תפיסה. הוא לא נגד תורה, אין בעיה. יש כאלה, אתה מכוון אותם לכיוון של התורה, אין בעיה. שלח אותה לקהל, מהפס ייצור מההתחלה, כן? תדגם אותו בתור כזה, רב כזה, מההתחלה, בית ספר, טעם, פאות, עניינים, אתה יודע, תלמוד תורה, יהיה רב!
אתה... אולי חושב שיש שתי גישות שונות, שזה יכול להיות בשדה, או להיות...
בדיוק. שנאמר תורה ועבודה, כן? אבל לא ביחד, תורה, עבודה, תבחר, אתה כבר בעיית, ואיש עבודה. אנחנו נראה את זה, בסדר? במערך המדרש, יש פה עולם שהוא באמת ככה הוא מחולה. יש אנשי תורה, יש אנשי עבודה.
אז האבא אומר שהוא כבר
כאילו בעולם עבודה. הוא בעולם עבודה, א', הוא כישרוני בזה, הוא כבר בין 28 הכוונה, הוא חזק בתוך העסק. הוא, קריירה שלך זה חרשנות, זה לא תורה. או במילים אחרות, מה זה תורה מבחינתו? מקצוע. תורה זה מקצוע. איך התורה?
הוא לא
אומר,
אני רוצה גם
ללמוד תורה, אני רוצה רק ללמוד תורה. יכול להיות. אבל אולי, זה בגלל שהוא מבין שבמצב שהוא נמצא, הוא כל כך לא יודע. זאת אומרת, אדם שהולך ללמוד, הוא יודע שהוא צריך, או שנקרא, קודם כל להיות שם. הוא לא מכיר את העולם הזה. אחר כך משם, הלך תדע, אם אני אחזור, לא אחזור, אין לי מושג, זה מה שנקרא. פחד פחדים, א' אלו, עצמי את האור, עצמי את העיניים, צוללים. כן? אבל באמת משהו בתפיסה של אורקנוס, שהוא כנראה לא היחיד בדורו שככה חושב, תורה זה מקצוע. כן, זאת אומרת, מי לומד תורה? כן, מישהו, רב לעתיד, כן, גדלים אותו, מדגנים אותו בכיוון. מה הקשר עכשיו בן אדם שהוא עכשיו בכלל הולך לעסוק בשטחים אחרים בחיים? והוא טוב בזה, מה, אתה לא יודע הלכות? פשוט אס-אמס, תשאלת, תפתור את הבעיות. מה, מה, מה העניין לימוד תורה? כל אחד צריך לימוד תורה? עוד לבכות על זה? מה העניין לבכות על לימוד תורה? מה, איבדת שם משהו? מה קרה? בסדר? זו התפיסה. או אולי כמו שמישהי שמע בתקופה האחרונה, מה, את הולכת למדרשה? מה יצא לך מזה? תשאל לנו, צריך לזה, מה יצא? מה, כאילו? בעצם זה כלום, אלא אם כן, אצלנו היה תירוץ, אולי בישיבה היינו לומדים תוך כדי הוראה, הדוד הייתה נרגע, אתה לומד הוראה תוך כזה, זה טוב, ברוך השם, אתה עוד לא מתבטא לגמרי. זה יצא איזה משהו. אבל סתם לימוד תורה, כן? האדם בוכה, הוא רוצה לימוד תורה. אבל משהו בנפש של אליעזר הזה, הוא לגמרי שונה. עכשיו, מאיפה זה מגיע לו? זה לא הגיע לו מאיזו תפיסה מסודרת, כי הרי, שוב, מהבית הוא בטח לא שומע איזה, וגם כשאבא שלו אומר, הוא בקושי מצליח להגיד את המילים, אני הולך ללמוד תורה, ואנחנו נראה, אבא שלו אומר לו את כל הנאום הזה, תיקח את הילדים, הוא ממשיך הלאה בעבודה, אין לו כל כך מה לענות, הוא יכול להיות שהוא אפילו מפתיע את עצמו בבכי הזה. זה, כי הבכי זה לא דבר שהוא לא תכנן את זה, זה פתאום איזה משהו, איזה צימאון פנימי כזה, שבא מבפנים, ווואו, מאיפה זה בא לי בכלל? טוב. בקיצור, חוטף על הראש, מקבל את הנאום הזה, ממשיך לעבוד, אבל העסק לא חוזר לקדמותו. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. לא טעם כלום הכוונה, הוא מאבד את הרעב בכלל, זאת אומרת, הוא מאבד את התיאבון. משהו שם שהתחיל מאיזה בכי פנימי, מאיזה געגוע פנימי, כבר הופך להיות על גבול הדיכאוני, כאילו, משהו שם לא חסום, לא הולך, לא טוב לו. לא טעם כלום, עד שנגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. אליהו הנביא אנחנו, כן, מורגלים שמופיע לנו לפעמים במדרשי חז"ל, אבל בניגוד אולי לסטיגמה שיש לו, הוא בדרך כלל, כמו בסיפור הזה ובעוד מקומות, הוא לא בא עם כרטיס כזה, שאמרו, אליהו נביא לשירותך, מה אפשר לפתוח את הבעיה בחיים? הוא בא, אליהו ככה, מתגלה לנו, כן? כאחד האדם, כמו בהרבה סיפורים, כמו ברבי עקיבא שם במדבן, נכון, התגלה להם כאיש זקן, אמר להם, אולי יש לכם איפה לשים את התינוק. אליהו נביא מגיע, והרבה פעמים הוא גם לא פותר את הבעיות. אליהו נביא, אולי גם זה בניגוד לסיפורי... סיפורים, סיפורי החמרים, זה סיפורים מוטיביים ככה, נוצרים, יש את הפייה הטובה, נכון? הפייה הטובה זה המשקל, אבל משקל בדיוק הפוך, באמת, תקוע וטוב, הצילו אותך, יש איזה קסם. אליהו זה לא ככה. אליהו בא לגעת באיזה נקודה, לברר, לגעת באיזה נקודה, ולהשאיר אותך מול האמת, וקדימה. תתחיל אולי איזה דחיפה קדימה, איזה עידוד, איזה חיבור פנימה, אבל עדיין זה שלך. זה ברור שלך. אליהו, זה יכול להיות כל אישיות שככה נפגשנו בחיים ונתנה לנו איזה נקודת פנים, איזה נקודת אור, איזה דחיפה לאמת, ובסוף הזה זה שלנו. הוא לא יעשה לנו את העבודה, אולי הוא ייתן לנו את הכיוון. מגיע אליהו ואמר לו, בנוקנוס, למה אתה בוכה? מה משונה ככה קצת בפנייה שהוא פונה אליו? מה? אליהו פונה אליו, בנורקנוס, למה אתה בוכה? קורא לו בנורקנוס. למה הוא קורא לו בנורקנוס? מה? נכון, בדיוק, בדיוק. ומי מחרות הוא דורך לו על היבלת. נכון? בנורקנוס, עד מתי תמשיך להיות בנורקנוס? לבכות את העולם הפנימי שלך בלי לברר אותו, בלי... להבין מה קורה שם בפנים בתוך הנפש. למה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים אצל רבי יוחנן בן זכאי. טוב, עד כאן המפגש עם אליהו. תגידו, זה כזה... למה צריך להביא את אליהו מהשמיים? מה פה הדבר הגדול שעשה אליהו? מי לא יודע שאם אתה רוצה ללמוד תורה, תלך לירושלים ללמוד בישיבה, כאילו. צריך את אליהו בשביל זה. נכון. יש לנו פה כלל חשוב, סתם, בעבודת השם. עשה לך רב, קנה לך חבר. אנחנו עכשיו מתחילים שנת עבודת השם. זה לפעמים אתה פשוט צריך את ה... את החבר הזה, את החברה הזאת שתחזק. לפעמים היא למעלה, עושה לך רע וקנה לך חבר. ויש עם הפשטות הזאת של, כן, קדימה, בטח, מה, תלך, זה דבר גדול מאוד, אנחנו לא יודעים איזה כוח אנחנו יכולים לתת כשאנחנו מעניקים אחד לשני את הדחיפה קדימה. נכון. אני חושב יותר מזה, הוא גם אומר לו, הביטוי הזה, עלה לירושלים, רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי זה גדול הדור, זה כאילו מה שנקרא ישיבת הרמור בעבוע. כן, זה כאילו, לאן אתה שולח אותו? גובה עריות, בן אדם לא יודע, עוד מעט נראה, לא יודע כלום. לכאורה בפשטות, עצה פשוטה הייתה אומרת לו, שמע, פה מעבר הכביש, יש איזה, במנחה לערבית, עושים איזה שיעור, סיפורי צדיקים, לא יודע, תן לו איזה משהו שהוא יכול... יכול לעמוד בו. שולח אותו, אומר, לא, אתה, תשמע, הכל עניין של רצון. ועם גודל הרצון שיש לך, תלך איתו עד הסוף. תעלה לירושלים עם הביטוי הזה, נכון? תעלה, תגדל, תלך עד למעלה, בגודל, עד ותר. תשמע, אם אתה כבר בא לשמוע את הבכי הפנימי הזה, תשמע אותו בעוצמה הכי גדולה שלו. וזה הכל שלי הבא, לפתוח אותם. לפתוח אותנו לאמת גדולה, לשמיעה גדולה של עצמנו. טוב, המפגש כמו שאמרנו, אליהו משאיר אותך בסוף, בסוף ההתלבטות היא שלך, כן, נתן לך את הדחיפה, והוא באמת עולה. עמד והלך אצל רבי יוחנן בן זכאי. ישב לו והיה בוכה. איך? שונה? הנה, הגעת לחלום. מה? הגיע לירושלים, הגיע לישיבה, למה פה הוא בוכה? מה? אבל בפשטות משהו שהוא עוד לא התחיל ללמוד. כן? הוא מגיע לישיבה, מגיע לרבן יוחמן זכאי, עוד מעט שהוא מתחיל לדבר איתו, כן? זאת אומרת, זה מה שנקרא הדיבור הראשון בנגד. איך שהוא מגיע אליו, יושב ובוכה. את רואה שהוא רואה את כל ה...
מתרגש.
מה? מתרגש. למרות שכשאנחנו רואים שזה, שנקרא מוטיב חוזר, זאת אומרת, זה אותו בכי שחוזר פה כל הזמן, נכון? וגם עוד תשאלו, זאת אותה שאלה, למה אתה בוכה? שאני מבקש ללמוד תורה. אז כנראה שזה אותו בכי. אבל הבכי הזה, בפרקים הקודמות, מתי הוא הגיע? הוא הגיע כשהוא רצה מאוד, אבל מה הוא הרגיש?
רחוק.
רחוק, חסון. נכון? כאילו משהו בפנים רוצה, אבל משהו אחר אומר, לא רלוונטי. מקודם הוא קיבל את ההרגשה הזאת מהבית. עכשיו הוא מקבל את ההרגשה הזאת מהישיבה.
למה הוא מקבל את ההרגשה הזאת
מהישיבה? בוא נתאר לעצמנו איך זה נראה. הוא מגיע עם הבגדי חרישה שלו, כן? לא בדיוק נראה איזה בייניש קלאסי, נכון? איך הוא מגיע, פותח את הדלת, רואה שם, ישיבה הכי... חידה בעולם, כן, שם הגמרות באוויר, כן, כולם כאלה, סגנים ועניינים, פחד אימים, בסדר? אתה שואלים אותו, אתה הטבח החדש? לא, אני באתי ללמוד, באת ללמוד, מעניין. לא בדיוק נראה, החבר'ה. זה בכי שכשהוא מרגיש שזה תקרה זכוכית כזאת, אז משהו בפנים אומר לו עצמו, הוא רוצה, אבל משהו בשכל אומר, מונה, קח לרגע אם תברח מפה לפני שהפדירו מתחיל. ושוב, יושב, מגיע גדול הדור, מתיישב לו על השולחן, מתחיל לבכות. שונה. הרבי יוחמד זכאי, כן, בן אדם די עסוק בחיים, כן? מנהיג של עם ישראל, ראש ישיבה וזה, פתאום מתיישב לו איזה מישהו, מתחיל להזיל לו ריר על השולחן. טוב, אמר לו, מפני מה אתה בוחר? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא הגיד לו. תראו, זה קטע מדהים. כן? ראיון, ראש הישיבה. כן? בוא ככה נדבר, בוא תספר לי, בן מי אתה? לא מספר. לא שמעתי, מה אמרת? אמרתי שאני לא מספר, אפשר לעבור לשאלה הבאה. לא מספר, הלאה, לעבור. מה זה לא מספר? כי נכון, יש לי משהו לתך שאלה. מה זה לא יגיד לו? מאיפה האומץ הזה? לא יגיד לו. למה? למה הוא לא אומר?
מתבייש.
מתבייש? אבא שלו אחד מהאנשים המכובדים בדור.
אבל לא בתורה.
הוא לא מה... הוא לא הגיע מהמקום הנכון. אווירה הנכונה. אמרנו, המציאותי תורה ועבודה, נכון? בסדר? הוא חצה את הקווים. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, למה הוא לא אומר בן מי אתה? מה? נכון. או עמוק, הוא לא רוצה להיות מה שאמר לו אליהו? בן אורקנוס. יכול להיות שהוא יגיד שהוא בן אורקנוס? זה שווה, עוד מעט יש שרידי, זה שווה ליצור איתו קשרים, אבא שלו הוא קומבנים, כאילו, ישר פותחים לשולחן ויעשו לו. עזבו אותי, אני לא בן שאף אחד, אני אליעזר, אלי. כך, מי שאני, לא רוצה להיות בן שאף אחד, אני רוצה לברך את עצמי. רוצה לבוא מהמקום, לא יכול להגיד לי, אני רוצה לבוא מהמקום הזה. מהמקום של אליעזר שמברך את דרכו. לא רוצה שתקדלגו אותי בתור בן שלי. זה, אני עם הקטע הזה גמרתי. טוב, בסדר? אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע, ולא תפילה, ולא ברכת המזון? כן? הרעיון ממשיך. שנקרא, מדחי אל דחי. רבן יוחמד זכאי מתחיל להבין שלכאורה יש פה טעות בכתובת. כאילו, בן אדם לא... עוד שיושב פה ובוחר על זה, מתחיל, לא משתף פעולה עם הרעיון, ומתברר שבן אדם, הוא לא יודע כלום כאילו. כלום, זה כאילו צריך ללכת לבית ספר, הוא הגיע לישיבת המקובלים, לא יודע לאן הוא הגיע, לא יודע ברכת המזון, קריאת שמע. אמר לו לב, לא יודע כלום. אמר לו, עמוד בלמדך שלושתן. ישב והיה בוכה. שומעות? עמוד, ישב. מה זה עמוד בלמדך שלושתן? עמוד, אמר לך שלב, ישב והיה בוכה. למה עמוד? מה זה אומר? עמוד אומרת, כאילו, כן? אדם הוא בוכה עם זה, אם הוא בא, אם הוא ככה אומר, העמיד אותו. רגל אחת. כן, בואו נעשה את זה בעמידה. כן? זאת אומרת, סך הכל, רבי יוחנן זכאי על פנה מחפש דרך איך לצאת בשלום מהסיפור הזה. כאילו, בסדר, לא נורא, יש פה טעות, כאילו. זה לא מתאים, לא... אבל מה נגיד לו, סתם באת? בוא, נביא לך ברכת המזון, קריאת שמע, זה, תלך הביתה, תגיד, וואלה, למדתי עם גדול הדור, למדתי איתו ברכת המזון. אחלה דבר, פתרון לצאת מהסבך. מתיישב לו, אומר, אני לא רוצה בעמידה, אני רוצה ישיבה. אני רוצה פה להתנחל, אני לא באתי פה לביקור איזה. פה, אני פה, גמרנו, לא מוכן. ושוב, זה כאילו, על פניו, שוב. השכל באמת אומר שהוא לא שייך, אבל משהו שם ברצון הפנימי לא הולך לבטא. ישב לו והיה בוכה. אמר לו, בני, אתה בוכה? אמר לו, בני, שאני מבקש ללמוד תורה. לא בקטנה. אמר לו, בן מי אתה? סליחה, דילגתי. והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע. והיה חוזר לו עליהן ומדבקן. טוב, הרבה רואים את זה קרוי, שהבן אדם מתעקש. אמר לו, שמע, בסדר, יש לי רעיון. אתה רוצה ללמוד תורה? אין בעיה. כל יום נלמד שתי הלכות. תבוא אליי בבוקר, ישר אחרי התפילה, קפלים את התפילין, לפני שמתחיל השיעור, נלמד לך שתי הלכות. אתה תהיה מבסוט, נמצא איזה פתרון. טוב, יפה. הוא מלמד אותו שתי הלכות, והיה חוזר עליהם ומדבקן. הוא לוקח את שתי הלכות האלה, כל הזמן חוזר עליהם, כאילו, יודע, נתת לו איזה, ממש, אוצר אדיר. אבל, מה מתברר? עשה 8 ימים ולא טעם כלום. עכשיו אנחנו מכירים כבר את הבחור, התחלנו כבר ל... מתי הוא לא אוכל? כשמה? לא, אבל למה? באיזה שלב הוא לא אכל? כשמה? הוא בוכה כל הזמן. אבל פעם אוכל שהוא לא אכל, זה היה בגלל מה? הוא רצה ללמוד ולא נתנו לו, נכון? הוא לא היה מסופק. אז כאילו הוא כבר מאבד את הדבר. אז עכשיו, אבל נו, הנה, מלמדים אותך. אבל זה לא ככה. זה ללמוד. רוצה להאמין, רוצה לגדול. שתי הלכות האלה זה בסדר, אבל זה לא מאמינים בשאני יכול יותר.
איך
כאילו רבן יוחנן
אתה יכול להתעלם
מהרצון
הגדול שלו? למה הוא לא
השקיע? עוד מעט, שקרה לו מהפכה, רבן יוחנן זכאי, כן? אבל נכניס את עצמנו לנעליים שלו, תחשבי איך זה נראה, כן? בסדר?
זה נשמע שהוא התעקרה על הליפה החיתונית של הבננה,
כן, זה נכון, אבל באמת יש דברים שבאמת זה לא מתאים. קודם כל, בן אדם מגיע לך, כן? נראה איך שנראה, מריח איך שנראה. מתחיל לבחור, עכשיו קצת אתה יודע שהוא לא יודע כלום, זה כישלון בטוח, כאילו, מה תיתן לו עכשיו? בוא תכנס, יש פה עכשיו שיעור במערל, בגמרא עם תוספות, בן אדם לא יודע ברכת המזון, כאילו. זאת אומרת, את צודקת, אבל צריכה גם להבין איפה זה נמצא, כאילו, על פניו. לתת לו יכולה להיכנס, זה כאילו לשים אותו בכישלון בטוח. אלא אם כן אתה מבין שיש פה איזה פצצת רצון מטורפת שתעקוף את כל המכשולים. שזה רבי יוחנן זכאי עוד אומר. בסדר? כאילו במבט פשוט, תוסיפו את זה שתמיד באישי, אנחנו נלמדתי פה בחברון, יש נטייה לכל המכשולים להגיע לישיבה. זה כאילו אתה בא, יום אחד אתה יושב, וזה, מגיע לחמיש, שלום, אני דוד המלך. אבל, דוד המלך. אחריו הגיע, לא יודע מה, יהושע, וכל מיני אנשים מגיעים לישיבות, אוהבים ישיבות כזה, ואין איש מחמודים, מקבלים כל אחד. זה הגיע בן אדם, רוצה זה, אבל אתה מבין שהוא לא שייך, בסדר. אנחנו יודעים שמשהו פה עוד לא הובן, ועוד מעט נראה את הגדלות של רבי יוחנן זכאי שהוא כן מבין, בסדר? אבל במבט פשוט זה באמת לא נראה, סתם להכניס בן אדם לכישלון בטוח. טוב, בינתיים האליעזר שלנו בדיכאון, לא אוכל, נשאר שם בישיבה בצד, עם שתי הלכות שלו, כן, וכבר עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן זכאי. הוא כבר מתחיל להסריח, משהו שם כבר לא נעים הקשר איתו. והעמידו מלפניו, העמידו מלפניו, הוא מתחיל ככה, הוא כאילו שוכח לעבור דרכו, הוא כזה עובר לצד השני של המדרכה. באמת, כאילו באמת, שיבין בעצמו שזה לא שייך, לא הולך. ישב והיה בוכה. כמה חבילות אישו כבר מתחילת הסיפור. ישב והיה בוכה, שם, בתוך הישיבה. אמרנו מפני, מה אתה בוכה? אני מלמד אותך שתי הלכות. אמר לו מפני שהעמדתני מלפניך, כאדם שמעמיד מלפניו מוכה שכין. תראו את האומץ של הבחור הזה. אומר אלעזר לראש הישיבה, אתה מתייחס אליי כאילו אני מוכה שכין, כמו מצורע כאילו. אתה שם חייס ואני לבנך, אני לא מוכן לדבר הזה. זה בוער בנשמתי, אני לא מוכן, אני רוצה להיות חלק. אני לא באתי לפה שיזרקו לי עצמות של שתי הלכות כאילו. זה מביא לאיזה עוצמה של רצון.
מה
אני לא לפני מקנה, הוא קצת התחמק ממנו. כן? כאילו קצת, הוא כבר מנסה, אולי באיזשהו מקום לרמוז לו, שבסדר, הנה, נגמר העסק, שתי הלכות, קיבלת וזה, ואז הוא מטיח בפניו את הדבר הזה. עמדתני מלפניך, כאדם שמאמין מלפניו מוכה שכין. ועכשיו תראו את הדבר הזה בעיניי מדהים. אמר לו, אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. מה הוא אומר לו במשפט הזה? מה בעצם הוא אומר? כשם כמו שעלה ריח פיך, הפה המסריח שלך, שהרתיע אותי ואני ככה לא התקרבתי אליך כראוי, אותו פה יעלה ריח חוקי תורה מפיך, יעלה את, כן, את כל הריחות הכי תורה נמשלה לבוסם, הכי עליונים, יעלו דווקא מהפה שלך. אז במילים אחרות, אתה הולך להיות דולר. אתה תהיה התותח הכי גדול. עכשיו הבנתי. או במילים אחרות, עד עכשיו, לא הבנתי. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי פה, הוא בעצם אומר לאליעזר, אני קיבלתי ממך שיעור שבחיים לא קיבלתי. קיבלתי שיעור מה זה אהבת תורה. מה זה רצון אמיתי. מה זה נשמה שבוכה, ומבחינתה שום מחסום שבעולם לא יעצור את הזעקה ואת הצמאון ואת הבכי שלה לתור. ועכשיו, כשרבן יוחנן בן זכאי מבין את זה, הוא עומד מול בחורצ'יק הצעיר הזה שלא יודע כלום, אומר לו, זהו, הבנתי, לימדת אותה לימוד עצום, והוא אומר לו יותר מזה, אני מבטיח לך שאתה תהיה גדול מכולם. אמר לו, בני, בן מי אתה? אמר לו, בן הוא כנוס אני. תראו כמה זה מדהים. למה עכשיו הוא מגלה לו? למה עכשיו הוא אומר לו, בן מי הוא? נכון. זאת אומרת, עכשיו אתה רואה אותי, לא כבן שם, אז אני בא להגיד לך מי, במי, נכון? ותראו כמה זה עוד יותר גורם לו להתפעל. אמר לו, והלא בן גדולי עולם אתה, ולא היית מגיד לי. אומרת, אם היית אומר, אתה בן שלו, כנוס ברור, שהיו נפתחים בפניך דלתות, אבל אתה ויתרת על כל הקטע הזה של כן, לבוא בשם משהו ש... כלום. ובאת רק בשם האמת הזקה וידעת כמה זה יהיה לך הרבה יותר קשה. אבל העלמת את זה כי רצית לבוא רק מהאמת הנקייה. ולא היית מגיד לי. אמר לו חייך, היום אתה סועד אצלי. כי מה הריחוק הכי גדול? הוא בעצם סוג של רוצה ממש להפוך אותו לבן בית אצלו. אמר לו, כבר סעדתי אצל אכסניה שלי. לא, בסדר, אני כבר אכלתי, אני בסדר גמור, כן. אמר לו, מי הוא אכסניה שלך? אכסניה, כאילו בדורות היו הרבה פעמים, הבני ישיבות היו ישנים אצל כלומר בעלי בתים, כן? שלמים להם כסף, גרים אצלהם ככה וזה. כן? מעניין, מי אכסניה שלך? אצל מי אתה גר? כן? רבי יוחנן זכאי מתחיל להריח שיש פה משהו מסריח, כן? תרתי משמע. מי אצל מי אתה, אצל מי אתה אוכל? אתה אומר שאתה אוכל? בוא נשמע מי האכסניה שלך. אמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן, שהם שניים התלמידים הכי קרובים לרבן יוחנן זכאי. ומדבר של יזר הזה, הוא גר אצלהם כבר 8 ימים. רבן יוחנן זכאי שולח שליח. שלח ושאל אכסניה שלו. אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? מגיע השליח של הרב, לאותם שני תלמידי חכמים. הוא אומר, תגידו, יש לכם אחד כזה, עכשיו כזה ישן בימים האחרונים, אליעזר. שמתם לב, הוא אכל היום? דאגתם לו לאכול? אצלכם בבית, הוא גר. לא, היום לא שמנו לב, היינו פרודים, היום לא שמנו לב. אוקיי, אתמול? אתמול היה שיעור כללי, עשינו חזרות. שלשום? שלשום. בקיצור, 8 ימים בן אדם לא אכל. ואצל מי הוא ישב? אצל התלמידים הכי קרובים, רבן יוחנן זכאי. שמרוב לראות הרבה תורה, לא ראו את הבחור הזה שישב אצלהם ולא אוכל. מה? אצל שני התלמידים של רבן יוחנן זכאי. והתברר עכשיו על ידי השליחות של הרב, שהלך שליח לברר, שהייתה פדיחה גדולה, שהם לא דאגו לו לאכול. אמרו לו לאו, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ואמרו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הם הלכו בעצמם אל הרב ואמרו לו, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. עד כאן פרק א'. למה המדרש ככה מסתיים בנימה הזאת? יש פה איזו אמירה? זה שהוא לא אכל 8 ימים כלום? מה? על הרצון שלו, אבל הרצון שלו אנחנו כבר הכרנו. מה יש באמירה שהוא ישן אצלהם והוא לא אכל כלום? הרי זה מה שהרב בדרך עכשיו. כן. על חוסר, כן, משהו שם, כן, חוסר רגישות לבחור של כזה, כי הוא לא משלנו, כן, הוא לא, הוא למד בה. זאת אומרת, הפרק הראשון מסתיים באיזושהי נימה של, הייתי אומר, של רעידה שקיבל פה בית המדרש. שכשיש בית מדרש שהוא עדיין לא למד את הערך של כל נשמה בעם ישראל, מה הערך של כל נשמה שצמאה לתורה, ושכאילו יש פה איזשהו מקום כזה, אנחנו והם, וכאילו מי מספיק טוב, מי לא מספיק טוב, ומתברר בסוף שלא רואים בן אדם רעב בתוך הבית. ואליעזר, שכשהוא בא באמת עם הצמאון הגדול שלו לתורה, באיזשהו מקום הביא איתו לבית המדרש ברורים חדשים. ברורים חדשים, ואולי גם כשהם חוזרים בבוש הפנים לרב ואומרים לו 8 ימים לא אכל כלום, זה לא נגמר שם, כן? זה יוצר פה איזה תסיסה, איזה ברור, איזה תשובה שבית המדרש צריך פה לעבור, כן? איך יכול להיות? מאיפה זה מגיע? אבל זה שייך לכל התפיסה שקיימת פה באוויר, בין שני העולמות שראינו, עולם העבודה ועולם התורה, משלנו, משלהם, כן? ומשהו פה מתחיל לרעוד, כן? בהפרדת הרשויות הזו שבין העולמות, כן? ושיש פה איזה יהודי פשוט שמלמד את עם ישראל שתורה זה לא מקצוע, וזה לא לבנים של רבנים, וזה לא למי שלמד במקום הזה ונראה ככה ויודע, לא יודע מה, הוא גאון כזה, ויש לו תורה, זה למי שיש לו צמאון. מי שיש לו צמאון, והוא פונה להשם, כן, פניך השם מבקש, זה תורה. זה מה שאליעזר מביא לו על התורה. שהוא יהפוך להיות גדול הדור, בעזרת השם, אז זה הטבעה חדשה, תפיסה חדשה. זה שבירה של, 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 של תפיסות שתרומם את תורה, אל עולם התורה לקומה חדשה, להבנה חדשה. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נעבור, לא נראה את הכל, אבל לפחות את העיקר של הפרק השני. הפרק השני זה סוף הסיפור. שני הפרקים, יש ביניהם כמה שנים טובות. בסדר? זאת אומרת, כאילו הפרק הראשון זה הכניסה שלו לעולם התורה. ועוברות השנים, והוא מה שנקרא לאט לאט נכנס לישיבה, אבל כשהוא נכנס, כמו שראינו אותו, עם הצמאון הזה, הוא נכנס. הוא הופך להיות אחד התלמידים הכי קרובים לרבן יוחנן בן זכאי. והולך וגדל וגדל וגדל. ואז, אחרי כמה שנים טובות, מגיע הפרק השני שנותן לנו סגירה של הסיפור. בסדר? בואו נראה לפחות את העיקר שלו. זה מדהים. שאלות על כאן? בסדר? כעבור כמה שנים. אמרו בניו של הורקנוס לאביהם, עלה לך לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך. מעניין. אנחנו קצת מכירים את העניין הזה של לנדות מהנכסים, כאן רבי עקיבא רחל, נכון? זאת אומרת, לנדות מהנכסים זה אמירה. מה האמירה אומרת? כשאבא מנדה את בנו בנכסיו, מה הוא בעצם אומר? אתה לא שייך. כן, זה מה שנקרא. עכשיו, למה הם אומרים לו את זה? כי בכמה שנים שאליעזר הזה נעלם מהבית, השאיר את כולם פה בעבודה, לך תדע איפה הוא מתפרפר, אף אחד לא מדמיין שהוא בטח יתעלה לו בתורה, אלק. בן אדם לא יודע ברכת המזון, גם אחרון השם ראו אותו. אז הם אומרים לו, טוב, שנקרא, אתה כבר מזדקן, הם דואגים לירושה, בואו נסדר את העניינים. תעלה לירושלים, שם נמצאים הרבנים, תסדר את זה שהוא בחוץ, נדה אותו מנכסים. כי שם נמצאים התלמידי חכמים. זאת אומרת, הם היו באיזה כפר, כן? אנשי הכפר הם פחות מבינים בתורה, בהלכה. לך לרבנים, תסדר את העניין, כן? עלה לירושלים לנד אותו. יכול שיש בזה גם עניין של פרסום, בסדר? כי כשמנדים מישהו, זה כאילו חלק מהעניין זה שיהיה לזה איזה הדהוד, כן? שיהיה לזה פרסום. עכשיו, עולה לירושלים, כן? זה הופך להיות... כן, זה גם, יש לזה משמעות הלכתית, כאילו זה עכשיו, הוא לא משלנו, כן? אולי זה גם חלק מעניין. אבל נראה לי בפשטות יותר באמת בצד ההלכתי. טוב, עלה לירושלים לנד אותו, הוא מצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. איך שהוא מגיע, הוא כנוס. כשהמטרה שלו זה לנדות את אליעזר, הפוחז הזה שברח מהבית, הוא רואה כל ירושלים מלאה בשלטים. מה כתוב על השלטים? כולם מוזמנים, כל אנשי העיר מוזמנים ליום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מכריז על יום טוב. זה לא היה יום טוב בפועל, אבל משום רבן יוחנן בן זכאי אומר להם, חבר'ה, תאספו את כולם, הולך להיות יום טוב. על מה? תבואו, תראו. לא מגלה. טוב, היו כל גדולי המדינה סועדים אצלו. שם הגיעו כל הכבדים, כן? אז זה מסופר פה, בוא נדלג, מסופר פה על כל המכובדים שהיו שם בסעודה. שורה תחתונה, מצד ימין, אמרו לו, הרי אביו של רבי אליעזר בא. כן, לוחשים לרבן יוחנן בן זכאי, אתה יודע מי הגיע לפה בדיוק עכשיו? הוא כן, הוא סבא של אליעזר, שהפך להיות בינתיים עם השנים, רבי אליעזר. מצוין, מצוין, תכניס אותו פה, שישב פה בקהל. אמר להם, עשו לו מקום, עשו לו מקום, והושיבו אותו אצלו. כן, מפנים לו מקום, שורה ראשונה. עכשיו כולם מחכים, רבן יוחנן בן זכאי, מה הולך? מה האירוע? מה היום טוב? נתן עיניו ברבי אליעזר. אמר לו, אמור לנו דבר אחד מן התורה. הוא קורא לרבי אליעזר לפני כל הציבור. בוא, תעמוד לידי, תתחיל לדרוש בתורה. מה אני לדרוש בתורה? אני, הרב, התבלבלת, אני תלמיד שלך, אני פה באתי לשמוע. לא, לא, אתה תתחיל לדרוש בתורה. אמר לו, רבי, אם שואל לך משל, מה הדבר דומה? לבור הזה, שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מכניס, יש פה טעות בגרסה. זאת אומרת, אני כמו בור מים, מה שהכנסת, זה מה שאפשר להוציא. אני, מה שקיבלתי ממך, זה מה שאני יכול להגיד, יכול לחזור על מה שאמרת. אני לא, אתה רב, מה אתה רוצה שאני אגיד? כך אני, איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלתי ממך. אמר לו, אם שואל לך משל, מה הדבר דומה? המשל שלך לא נכון. למעיין זה שהוא נובע ומוציא מים ויש בכוחו להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס, כך אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלו בסיני. מה מתברר? מה המטרה של היום טוב של רבי יוחנן בן זכאי? מה המטרה? להעביר את השרביט לגדול הדור הבא. בסדר? אני אחזור על זה עכשיו. אבל קודם כל, נביא מה קורה. כשהוא מאמין רבי אליעזר מול כולם, הוא בעצם מכריז עליו בתור גדול הדור הבא. זה מה שהוא עושה פה. מול כולם. והוא מפתיע את כולם, כולל רבי אליעזר. אליעזר אומר לו, מי אני, איך אני יכול, מה אתה רוצה אני לדרוש? כאילו, אני, זה רק מה שאמרת לי. מלמד אותו ואותנו רבי יוחנן בן זכאי. שישנם שני שלבים בלימוד תורה. יש שלב שבו אתה מקבל כמו בור. מה שקיבלת בבור, מה ששמים, זה מה שאפשר להוציא החוצה. מאחסן את המים ששמו בתוכו. אומר רבי יוחנן זכאי, אתה כבר לא בשלב הזה, אליעזר. יש שלב מתקדם יותר בלימוד תורה, שאדם הופך מבור למעיין. ומעיין זה דבר שמתחדש. זה דבר שמרוב שהוא ככה ספג וקיבל, הוא כבר מנביע מעצמו. הוא הופך להיות הנבאה חדשה של תורה. איך אומר לו? שלא קיבלו מסיני. משהו מופלא בתורה, שאנחנו באמת, זה תמיד כך, קודם כל אנחנו עומדים ומקבלים, כי תמיד אנחנו מקבלים מגבוה, מרבותינו, ומדבק, תמיד חמים, שוטה בצמא את דבריהם וכו'. אבל כיוון שנשמתנו עמדה בהר סיני, אז כשאנחנו מקבלים מהתורה, אנחנו לאט לאט יכולים גם להפוך להיות מעיין של תורה. ולהיות מסוגלים לראות בתורה את האות שלנו, את האמירה שלנו, את הניגון שלנו, זה דבר פלאי. הוא אומר לו רבי יוחנן מזכאי, אליעזר, אתה כבר מעיין. אתה כבר עברת את השלב של הבור. תתחיל להוציא לפועל את המעיין החי שבקרבך. אמר לו, שמה ממני אתה מתבייש? הרי אני עומד מאצלך. תראו איזה פדיח. כן, רבי יוחנן מזכאי אומר לו, אני מבין שאתה לא נעים לך לדרוש אני פה, נכון? אז אני משאיר אותך פה לבד, מולם, תסתדר, להתראות בהצלחה. משאיר אותו שם על הבמה, יוצא החוצה. מה עושה? אמן רבן יוחנן בן זכאי והלך לו לחוץ. והיה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. זה תיאור מופלא. רבי אליעזר פתאום התגלה, כל מה שהוא למד בשפה, כל הצמאון הגדול שהיה לו, כמה זה הפך להיות מעיין של אור, מעיין של אמת, מעיין של טהרה, הכל יוצא בכזאת, תראו כזה מופלא, כן, קרנותיו, הוא הופך להיות מעיין של אור, כן, מקור של אור, קרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, כמו שכתוב על משה, קרנו פניו, קרנו פניו זה לא איזה פלורוסן, אלא זה חוכמת אדם, דאיר פניו, ככל שאדם מאיר מבפנים, אז משהו בו מאיר, מאיר את האנשים, מאיר את המציאות. רבי אליעזר פתאום התחיל להופיע את כל האור שבו. בא רבן יוחנן בן זכאי מאחוריו ונשקו על ראשו. אמר לו, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם. זה מרגש, זה נכון, זה כאילו, רבי אומר, עומד שם, הוא רואה את התלמיד שלו, כן, הוא אומר, בא לך, קודם כל הוא מעלים את עצמו, גם זה, הנבא, רבי אומר, אני הולך מפה, אני הולך מפה כדי שאתה תתגלה. עומד שם, אומר, אשריכם, אברהם, יצחק ויעקב, זה הבן שלכם. יצא זה מחלציכם. אמרו כן, ומי אמר כך? אמרו לו, לאליעזר בנך, כן? זה שאתה באת, לא נזכיר למה הגעת, כן? אמר להם, לא כך היה לומר, אלא אשרי אני שיצא זה מחלציי. שלום. כן. זאת אומרת, תראו איזה דבר פלאי זה, איך המעגל פה נסגר. השליעזר הזה עם הנשמה האדירה שלו, הוא לימד את רבן יוחנן בן זכאי, הוא לימד את התלמידים, מה זה תורה ומה זה אהבת תורה. ועכשיו גם בסופו של דבר אבא שלו גם כן מצטרף ללומדים, כן? ולהבין איך הוא לא הבין את הבן שלו, כן? את הצמאון האמיתי שלו. אשרי אני שיצא זה מחלציי. היה רבי אליעזר יושב ודורש, ואביו עומד על רגליו. עכשיו כאילו עומד שם, כן? כל כולו בכבוד לבנו, כן? אביו עומד על רגליו. כיוון שראה אביו עומד על רגליו נבהל. אמר לו, אבא שב, שאני יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על רגליך. ילי פלאות, נכון? זה תמיד, זה כל כך חשוב השיעור הזה, המסר הזה פה. כן, אדם כבר למד, הוא כבר יודע, וכאילו, טוב, ההורים סך הכל, הם בדור הקודם, לא יודעים את כל הפסקאות, את כל העניינים, את כל ה... אומר אליעזר, אני לא יכול להגיד תורה תורה שאתה עומד. כי בסוף, למרות שלא אתה תגיד ללמוד, ולמרות שאנחנו לא בדיוק אותו דבר, או לא אותו... אבל אני יודע שאני המשך שלך, ושאני עונק ממך, ושאני לא יכול לומר דבר תורה שאתה עומד. כל כולו כבוד לאבא שלי, אותו אבא שלא נתן לו ללמוד תורה. פלאי. אמר לו, בני, לא על כך באתי, אלא לנדוד אותך מנכסיי, אני לא האמנתי שאני אראה אותך ככה. ואתה שבאתי לראותך וראיתי את כל השבח הזה, הרי אחיך מנודים מהם, והם נתונים לך במתנה. סלור כנוס, הכל הולך במוחלטות, או הכל או כלום. יאללה, עכשיו שווה לחסות עליו קופה, זה אמור טוב. אמר לו, והרי אני שווה כאחד מהם, חס ושלום. כמו שהוא לא ינצל את מעמדו מול אביו, הוא לא ינצל את מעמדו מול אחיו. כן, מה פתאום, אני כמוהם לגמרי. מסיים אליעזר את המסר שיש לו להגיד לנו ואומר ככה: אילו קרקעות ביקשתי לפני הקדוש ברוך הוא, היה לפניו ליתן לי, שנאמר להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. אילו כסף וזהב ביקשתי, היה נותן לי, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. אלא לא ביקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא, אלא תורה בלבד, שנאמר על כן כל פיקודי כל השארתי, כל אורח שקר שנאתי. אליעזר בעצם מלמד אותנו כמה ערכו של הרצון. אילו ביקשתי, יש דברים שהם רצונות חיצוניים כאלה, אבל כשאדם מתחבר לנקודת הפנים של הרצון, פניך השם מבקש, כן? יש בקשה שהיא הבקשה הליבית של החיים. כשאני שם במקור החיים שלי את בקשת הפנים הזאת, אז תלוי מה אתה שם שם, יש הרבה רצונות, כל אדם צריך, חייב שיהיה לו הרבה רצונות, נכון? הוא רוצה משפחה, הוא רוצה פרנסה, הוא רוצה... מה זה האחד שאלתי מאת השם? מה זה האחד? מה בקשת הלב שלך? מה בקשת הפנים שלך? ואליעזר, אני הבנתי שיש בקשה אחת שהיא מבחינתי, בלעדיה אין לי כלום, ומתוכה יש לי הכל. ואחד שאלתי מאת השם אותה אבקש. וכשאדם ממקם את הבקשה שלו, עזוב, להיות בן של השם, ולהיות צמא, ולהיות שייך, ולהיות מואר מאור השם, מתוך כך, אני חושב שלכל הבקשות האחרות בחיים יש גם בעזרת השם ערך גדול. בסדר, שאלות? עשינו פתיחה, בעזרת השם. בעזרת השם.